100 يوم نيمة الشمالتين ללכת לעבוד את אלוהי אבויים ההם יש בכם שורש פורה ראש לעם מילים קשה שורש פורה ראש לעם איך כך התורה אומרת שאדם הולך לשרירות ליבו הצד של הלב האנוכי שולט עליו איך כך התורה מתארת שפה קשה את התוצאות. אז זה המקום, אחד המקומות החריפים שבהם יש ביקורת על הרשעות. מה שייך למוצאות. אבל התורה מקדימה לתורענות, מקדמה. קובעת עיקרון. כמו נמצא שני הפסוקים שלפני פסוק י' ז' שלמדנו עכשיו. אחרי כל תיאור הברית, אומרת התורה בפסוק ט' ו' כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. תראו את שיפוציהם ואת גילוליהם. עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. והרי כשהתורה כתבה את התיאור הנורא של שורש ראש ולענה, שם היא אמרה מילת ייחוס קטנה, פשוטה, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים, ההם. מי הם ההם? אלה שמוזכרים בפסוק הקודם. אתם ידעתם אשר ישבנו בארץ מצרים ואשר עברנו בקרב הגויים, ותראו את שקוציהם ואת גילוליהם ואת צבעיהם וכסף וזהב השם. זה עומק לימוד הזכות שאלוקים מלמד על ישראל. שהשורש הוא פורה ראש ולענה, ששרירות הלב, שכל מה שגרם לעבודה זרה, זה מה שראיתם אצל הגויים האלה. פגשתם סוגים שונים של אלילות סביב כסף, סביב זהב, סביב עץ ואבן. וזה חלחל, זה השפיע. ולכן הולכים לשירות הלב. ולכן יש שורש פורה ראש ולב. לימוד הזכות הוא לא במובן המשוואי החיצוני. יש דברים טובים, זה יאזן, או אפילו יאפים, על הדברים השליליים. לימוד זכות הוא לא מתמטיקה, אלא הוא בעצם הסתכלות פנימה. לנתח, לברר, להגדיר, שהקלקול הוא מבחוץ, עד נקודה מסוימת, אבל הוא לא פנימי. בתוך הפנים קיימת נשמה. מה שגרם לאותה סטיית הלב, זה מה שראיתם אצל אלוהי הגויים. הבאתם את זה מבחוץ, נדבקתם בזה, וזה גרם לאותה פנייה לאלוהים אחר. האמונה הגדולה שאותה מזכירים כלפי השם בעבודת הימים האלה זה לזכור את אותה נשמה. לזכור שבזרעו של יצחק תמונה, כמו שאומר הנציב, תכונת מסירות נפש. יאף על פי שבמשך הדורות לעתים באופן החיצוני היא לא התגלתה אצל כולם, אבל היא תכונת נפש פנימית של ישראל. ומה שממשך הזמן ייתכן שאדם הולך בשירות ליבו, ובמקום שהלב יתמסר למה שהוא באמת ברוח ישראל, הוא סוטה הצידה, זה מאלוהי הגויים. ממה שראיתם, מעבודתם, מאלילותם. אבל בכם, בתוככם, נשארה פנימה הזכות. אולי הבירור הזה קשור פרק שאנחנו קוראים אותו בראש שנה, בהפטרה של היום הראשון, המסורת של חז"ל, חנה, אמו של שמואל, נפקדה בראש השנה. איזה תהליך הנבואה שנכחה לדורות מבררת סביב הדמויות האלה, חנה של
שרה,
אלקנה, כמובן גם שרה, מבחינת התורה שבכתב. ועד רבה יכול להיות שהדמויות, חנה של אלקנה, מזכירות, נובעות, מבררות באמת את הגודל של אברהם אבינו ושרה אמי. הנבואה שנמצאת כאן, פסקה 2, אגב שאורן חין, אומר הנביא, עולה האיש ההוא, פסוק ג', מימים ימימה, משתחוות לזבוח אשר צבחות לשילו. ושם שניהם לאלי, חופני ופנחס, כהנים לשם, כי הנבואה לא מפרטת. למה היא מזכירה את אותם שניים? וזה מופיע בפרק הבא, סביב התנהגות שיחסית למדרגתם לא הייתה מתאימה. ניצלו את ישראל ופגעו בהם. היה יום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו וכל בניה ובנותיה מנות. חנה ייתן מנה אחת אפיים. איך התגלגלה השפה העברית לביטוי החיצוני היום, שהוא הפוך, לתת מנה אחת אפיים. השור שלו הוא ביטוי חיובי. כי את חנה אהב. איפה שכתוב ויהי היום, אומר הזוהר הקדוש, זה ראש השנה. מה היה אז? כן יעשה שנה בשנה מידי עלותיו ואת השם. מצבה של חנה כואבת את זה שאין לה ילדים, ותבכה ולא תוכל. ויום אליי קנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תוכלי? למה אליי רבך? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. במחילה מחלק מהפורום פה, אבל זה נראה משפט שרק גברים מסוגלים להגיד. מה בכלל הדיון? אישה שאין לילדים ועלה יגיד לה, ואיתה טוב לה מעשר הבנים? זה מנחם? זה במקום? מה מתכוון לכאן? אני האיש. בשל חשיבות, אומרת הגמרא, מה מתכוון איש חשוב במילים האלה? אומרת הנבואה, זה גם לא עזר. כי היא קמה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, אומרים הראשונים, היא לא אכלה, המשפחה אכלה, לא שכנע אותה. והיא מרת נפש, תתפלל על אדוני ובחותי. אפשר, כשהכתוב היה אומר, ותתפלל אל השם. מבקשת ילד, מי שנותן ילדים. והפסוק אמר, ותתפלל על השם. למה? תוכן תפילתה, באותו מצב נפש, שהיא מרת נפש, הוא רוחה. תדעו נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראה אותי ראה בעוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את עמתך. ותה על עמתך זה לאנשים, ותתיב לאדוני כל ימי חייו. ומורה לא היה לראש. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, קודם זה על, עכשיו זה לפני. והיא שומרת פיה וחנאי מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא ישנה. איזה ברור עשתה חנאי. ומראה כאן לבעלה, פסקה 3, אומרת, אמר רבי נזר, יום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לאדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבא התחנה, הוא קרא אותו צבאות. תואר מיוחד מתחדש בפרק הזה בשילו, דרך חנה. מה יש בתואר הזה צבאות? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, המון נשמות, ילדים, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד. זו תפילתה של חנה, תפילה ברורה. האם התפילה הזאת מסבירה למה היא אומרת 3 פעמים בפסוק עמתך? האם התפילה הזאת מסבירה למה באמת התחדש התואר הזה צבאות? האם זאת מילה כמותית? הרבה צבאי צבאות שבראת. אומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? בתפילה אדם לא מביא משלים. מה שיש בליבו, את זה הוא שופך. אבל כדי שאנחנו נבין את תפילת חנה, הגמרא לנו אומרת משל. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדיו. בא אני אחד, עמד על הפתח, הרי הם תנו לו ניסה אחת, ולא השגיחו עליו. אנשים אטומים, אנשים אכזריים, ככה זה נראה. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך, ניתן לי פרוסה אחת. מה התחדש? בהבנת תפילתה של חנה. במקום להגיד, מכל צבאי צבאות שבראת, תן לי ילד, המשל אומר, מכל סעודה שעשית, תן לי פרוסה. זה לכאורה הקבלה חיצונית. טכנית. האם היא מסבירה משהו שבלי המשל לא היינו מבינים? אבל כמסתכלים במשל, אין שם אותה בקשה משתי כתובות. אלא יש שם שתי בקשות משתי כתובות. ולפי ההבדל בכתובות, נדע את ההבדל בבקשה. באמת מהעבדים מבקש העני פרוסה. הסיבה שבגללה הם לא משגיחים עליו, היא לא בהכרח בגלל שהם אטומים, אלא בגלל שהסעודה הזאת היא סעודת המלך לעבדיו. ואין להם מנדט להגיד שגם העני הזה הופך להיות עבד. אין להם מנדט להוסיף אותו למצב את כוח האדם של המלך. ועל כן, הם לא משגיחים. אבל, אם הוא יפנה אל המלך, אם הוא ידחק אצל המלך, אז מה שהוא יכול לבקש מהמלך, זה פותח במילים מכל סעודה שעשית. צרף אותי אל עבדיך. קשה לך לצרף אותי? מה אני מבקש לסך הכל? הוא סביר. המצב שבו חנה עומדת עם מרות הנפש, עם הבכי, הוא תחילת העבודה שלה. והיא לא מדלגת על תחילת העבודה. אבל היא לוקחת את המקום שהנפש שלה נמצאת, המקום האמיתי, והיא מחברת את המקום הזה עם המילה צבאות. היא לא סתם אומרת מכל צבאות תן לי ילד, אלא היא אומרת מכל צבאות שבראת בעולמך, אתה מלך, אתה מתגלה דרך עבדיך, דרך עמותיך. כל מי שנתת לו ילד הוא עבד שלך או אמה שלך. קשה לך לעשות אותי אמתך, שאוכל להמליך אותך על ידי לידה. זאת אומרת שהמקום של הכאב ומרות הנפש הוא לא חלילה התרסה כלפי שמיים, אלא להפך, הוא מקום של ענווה, שרצו להיות כלי, שרצו לומר תגלה מלכותך גם דרכי. זה לא ברור מוחצן. אומר הרב קוק, אף אחד שיעמוד ליד חנה לא ידע מה עובר עליה. זה לא משהו חיצוני, איזה נענוע, זה תהליך פנימי של האדם עם עצמו. מקסימום שפתי הנאות, קולה לא ישמע. אתה תעמוד מבחוץ גם אם תהיה כהן, וגם אם ההורים מתומים יגלו לך את האותיות, אם לא תהיה לך סייעתא דשמיא לא תדע לקרוא את המילה הזאת. אתה תחשוב שהאישה הזאת היא שיכורה, תגלה בהורים מתומים את האותיות שין, כף, רש והין. לפי ההסתכלות שלך תקבע שהיא שיכורה, אבל תדע לך את האמת, היית צריך לקרוא את האותיות בסדר אחר. כף, שין, רש והן. גם כשרה, גם כמו שהזכרת בצדק קודם, כשרה. שרה אימנו, כשמבשרים לה את הבשורה הזאת שהיא ייוולד בן בגיל כל כך מופלג, היא צוחקת. למה היא צוחקת? כי היא יראה. מה נאמר, אומר יוצדת מלובלין, אישה כזאת, ראש האמונה של עם ישראל לדורות, ראש כוחות הנפש, יחד עם אברהם אבינו, היא תצחק על צורה אלוקית, היא חלילה תפקפק, אומר יוצדת מלובלין, במחשבות חרוץ, לא. היא כל כך מאמינה שתבוא נשמה לעולם, אבל היא מבינה שהנשמה הזאת צריכה לתת כוח למסירות נפש לעם ישראל במשך אלפי שנים. כדי להיות כלי לקלוט אותה את הנשמה, היא צריכה להיות בשיא הרעננות שלה. והיא מסתכלת בראי והיא רואה אישה זקנה, על כן היא אומרת, אני לא ראויה להיות אמתך. ועל כן אומר המצב הקדוש ברוך הוא מבטיח לה לא רק שתלדי ילד, אלא תחזור הרעננות אלייך. ולשון אחרת אומרת את זה חנה, רוצה להמליך את השם במקום החסר, מתוך אמונה שלא רק שאין סתירה בין המקום האישי לבין מלכות השם, אלא אתה נקרא צבאות. איך התבררה חנה בעבודתה? אומר המדרש, בואו פסקה ארבע. אומר המדרש, איך אל קנה לעולה למשכן השם בשבילו? אמצע המדרש. אל קנה ואשתו ובנה ואחיותיו כל קרוביו, היה מעלה עמו לרגל, ובאים ולנים ברחובה של אין. במסע למשכן השם בשילו, אלקנה האיש החשוב, הולך ברחובה של אין, יושב שם. הייתה המדינה מרגשת, ערוץ אחד בא לראיין אותו, מה אתה עושה? באת לישן באיזה בית מלון, אכסניה מפוארת. היו שואלים אותו, אותם לכאן תלכו. מה הבדתם שאתם באיזה צעדה כזאת משונה? אומרים לבית השם משילה? אומר, בשביל מה אתם הולכים שם? שמשם תצא תורה ומצוות? משכן השם משילה זה מקום של קורבנות? זה מקום של תפילה? למה אלקנה היה אומר שמשם תצא תורה ומצוות? מה זה תורה ומצוות? שהתורה אומרת ובחרת בחיים. אני בשלב מסוים בחיים רוצה לדבר. והדיבור שלי הוא כתרוג. רוצה לדבר שם הרע. אז מה התורה אומרת לי ובחרת בחיים? אז אני אבחר בזרימה הנפשית החיצונית שלי, אני אדבר לשם הרע? זה מה שאתה רוצה? מה שהיא אומרת לי, תקשיב, יש בחיים נקודה יותר עמוקה. הנשמה שלך לא רוצה לדבר שם הרע. זה רק המודעות, זה רק ההשפעה שקיבלת מאמריקה, מאנגליה, מצרפת. תשתחרר מהשפעה הזרה. תהיה אתה באמת, ואז לא תרצה לדבר לשם הרע. משם תצא לתורה מצוות, מהמשכן ושילה, כשאדם עולה לרגל. מקבל התייחסות אחרת לחיים שלו, סדר עדיפות אחר. ואז תוצאה מכך, יש ערך לתורה ולמצוות, כשהם צומחים מתוך כוחות החיים, מתוך הבחירה הערכית היותר אמיתית. אז לכן אני קרא שואל אותם, ואתם לא ראו את הבואו. בגלל שאתם ימניים, או בגלל שאתם שמאלניים, או בגלל שאתם דתיים, או בגלל שאתם חילונים, מה זה נוגע לעניין? הנשמה שלכם. היא גם זקוקה למשכן השם בשבילו, למה לא תבוא איתנו? כשאדם חי ככה, ומדבר ככה, מה הוא גורם? מיד עיניהם משגרות מאוד. אומרים להם, נלך עם לכם. הם אומרים להם, הם. עד השנה הבאה 5 בתים, 10 בתים. עד שהיו כולם עולים, בלב שהיה הולך שנה זו והיה שנה אחרת. אמרנו הקדוש ברוך הוא, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לקו זכות, הנה הביטוי. להכריע את ישראל לקו זכות, זאת אומרת לברר מה נקודת החיים הפנימית שלהם. לעומת כל הקליפות, לעומת כל החספוס. וחינכתם במצוות, זה נקרא חינוך, להוציא מהכוח אל הפועל. וזכו רבים על ידך, אני מוציא בן ממך שיחיה את ישראל כף זכות ויחנך אותם במצוות. הלמדת שבשכר אלקנה שמואל. ובמדרש יש המשך לכך. אומר המדרש, זה מה שאמר אלקנה לחנה. כיוון שהוא הלך בבגל ועלה, כיוון שהוא ישן ברחובה של עיר, כיוון שהוא לימד זכות, כיוון שהוא בירר את הנקודה הפנימית בקישור החיים לתורה ומצוות, הוא לא אומר לה, אומר המדרש, אני טוב לך מעשר הבנים. זה באמת מחשבה, יש לנו אומר גסת רוח, לא רגישה, מיותרת לגמרי. אבל אלקנה אמר, אנוכי טוב לך מעשר הבנים. אומר המדרש בהמשך לילקוט שמעוני הזה, אנוכי השם אלוקיך, אמר לך אלקנה לחנה, בור, איך יהיה בחלקך? קחי את מרות הנפש, קחי את הבכי, וחברי אותו לבור, איך? ומהחיבור הזה יצא השם צבאות, יצא הנדר, תצא התפילה למלך העולם, תתגלה דרכי ותוליד. זה החיבור. בין אלקנה לחנה. ושקטיף וצפון השומרון במאבקם זיכו את כל ישראל. גילו את הנקודה הפנימית של מסירות הנפש. מעל ומעבר לכל השגה האנושית. על כן המציאות עוד לא יכולה בכלל לעכל את הרוח הזאת. על כן הממסד עוד לא הסכים לדאוג לאנשים האלה. בשבת בסדרות 11 ורבע לפני הצהריים פוגשים אישה מבוגרת הולכת בדרך מבט כזה צופה מחפשת אישה מה קרה? איפה הנוער של גוש קטיף? מה את רוצה? הם פה בשבת היא אומרת ויחן אורחם ויש עוד כמה משפחות לחכות להם איפה הם? ואדם קטן אמונה כמוני חושב בליבו אולי האישה הזאת מרוגזת היא תרחה בחינם אז אומר לה היא במקום מסוים יש מקום של החבר'ה אולי אפשר והיא ממשיכה ללכת חבר פוגש אותה 10 דקות אחר כך עדיין הולכת מה את מחפשת? נועה גוש קטיף הוא מסביר לה איפה הם ואז הוא שואל אותה ומה תעשי עכשיו? היא אמרה אני לא יכולה לחזור הביתה ולאכול אין כעס אין אכזבה אמיתיות פנימית טבעית למה את לא יכולה לאכול? אומרת מה פירוש? אני אישה בסדרות יש לי בית יש לי פרנסה הם אין להם בית אין להם פרנסה אולי אני לא נזמין אין איפה לאכול איך אני אשב בסביבה שלי? זה היה בכלל ישראל. ערוץ אחד לא היה שם. גם לא ערוץ שתיים. גם לא מעריב, גם לא ידיעות. גם לא הצופים, גם לא בשבע, גם לא בשמונה. גם חי ישראל. לא זמן לקטרוגים. זמן ללמד זכות. זמן להזכיר לקדוש ברוך הוא, כמו שאומר לך נשאלו, כמו שראינו ברש"י. להזכיר לו את החורבן כדי שיהיה בניין ולא לבוא לראש השנה זכוכי דעת לבוא עם כל הדרוש, לבוא עם כל האחריות אבל לא שבורים מצטערים כן, לא עצובים כואבים כן, אבל אומרים השם צבאות מכל צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך לתת יישוב אחד קשה בעיניך לתת גוש אחד לא צריך הרבה להתאמץ בדור הזה, להזכיר זכות אבות. רק מכוחם של אברהם ושרה, יש לנו מסירות נפש היום. צריך ללמד זכות על ישראל, להגיד כלפי שמיים, כלפי עצמנו. כל הקלקולים, זה מאלוהי הגויים, זה מסדות זרים, אבל בפנים עמוק, כדרכו של אלקנה וכדרכה של חנה, נשמת ישראל היא גדולה וכשאנחנו מתפללים על גאולה כשאנחנו עובדים את העבודה הקשה הזאת בראש השנה להמליך השם אנחנו רוצים לזכות את כל ישראל בהמלכה הזאת אז אם נעבור בתפילה למילים הקשות הנוקבות נעצר דקה לפני שנאמר פית האוויר עם שלט זדון מן הארץ דקה לפני שנעשה רשימות ונתכוון כוונות נחשוב שאנחנו מבקשים קודם כל על עצמנו תעביר אלוקי את ממשלת הזדון ממני ואני שהזדון שולט עליי ואז אני עייף איפה שלא צריך, וכועס איפה שלא צריך, ושונא איפה שלא צריך, ומקטרג איפה שלא צריך, והורס איפה שלא צריך. וכל אדם פשוט כמוני לבקש, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לי להתמודד עם הזדון שלי. ואז זכותי וחובתי. להתפלל גם על אחרים, לא כשופט שלהם, לא כמאחל להם איחולים רעים, אלא רק מתוך כוונה טהורה. כל הרשעה כולה כאשם תכנה. זו עבודה גדולה בשנה הזאת. לא להיות מעמיקת רגיל, אלא להיות מהמזכירים את השם, מלמדי הזכות על ישראל, מתובעי התביעה הגדולה, לבנות ולתקן את החורבן. מתוך התביעה הזאת, לבקש שנה במיוחד, שלא רק המאמצים והמסירות של גוש קטיף והשומרון, של אופקים וסדרות, ואפילו אנשים מתל אביב ופתח תקווה, שכולם חברו יחד בשנה הזאת, בחודשים האלה, למאבק מעל ומעבר להשגה האנושית. נעשה הקדוש ברוך הוא שהאנרגיות האלה לא יהיו לשם, לא ילכו לריק. אפשר השנה במיוחד לבקש, להתפלל, לעבוד ולבכות. על רצי השם, על אישי ישראל ותפילתם, על אשר את העבודה וגבירותיך. חנה ואלקנה בזכות מסירותם זכו למשכן השם בשילו לשמואל. אנחנו כבר לא מתכוונים לבקש רק במשכן השם בשילו. אנחנו רוצים את המקדש. כשם בית זה אישה ביישוב גדיל, שגורשה ונעקרה מביתה, אמרה כלפי שמיים, הקדוש ברוך הוא, נתתי לך את הבית שלי. עכשיו תיתן לי את הבית שלך. זה הסדר גודל של העבודה בראש השנה, של התפילה של ראש השנה, של הבכי של ראש השנה, של השמחה וכך שאנחנו יכולים לחיות ולתקן, שנשמח השם במעשיו ואנחנו הכלים. נכון, זה לא קל, עבודה לא קלה. אז גם את זה נתפלל, שהשם ייתן לנו כוח לעבוד עבודה נכונה, להרגיש הרגשות אמיתיות, למלא את החיסרון, להיות המזכירים את השם תמיד, ולא לתת דומינו עד שיחזור ויבנה את ירושלים ואת המקדש, את גוש קטיף, שומרון, ויבנה מחדש את כל הרוח שעם ישראל צריך אותה היום כמו אוויר לנשימה, אבל עוד לא מבין את זה מספיק. רוח של גוש קטיף, רוח של ענווה, רוח של אנשים פשוטים וטבעיים ושמחים לחלקם, המוסרים את כל אשר להם בלי חשבון, על ההשתדלות הגדולה הזאת שלא לנטוש את הנחלה. עוד לא הצלחנו שהרוח הזאת תהיה נחלת כל ישראל, כל צה"ל, כל הממשלה, כל הכנסת, כל המשפט. כנראה עוד עבודה גדולה לפנינו, אבל יש לנו ממי ללמוד, גם מהגוש, גם מאבותינו ואמותינו, גם מהעני המבקש מהמלך להשתתף בסעודה, גם מחנה וגם מאלקנה, גם משמואל. איפה שחופני ובנחס הם סוג של הנהגה שהיא לא טובה לישראל, אינטרסים משבשים את שיקול דעתה, שמה תבוא הנהגה חדשה של שמואל, שהוא יבנה את המלוכה, גם את הראשונה של שאול, גם את השנייה של דוד, למי דוד נלמד לא לגוע במשיח השם גם אם הוא רודף אותו. לדוד נלמד להגיד, אני עבדך בן אמתך. אנחנו רוצים להיות בנות ובנים של חנה, של כל ההסתכלות הנפשית והמוסרית והרוחנית הזאת. ואז ראש השנה ייתן לנו כוח לגלות את העולם היותר פנימי בישראל, זה שלא אפשר לקלקל אותו על ידי כסף וזהב, עץ ואבן, ולמות העולם. יום גדול יהיה ראש השנה, יום של טהרה גדולה, יום של הרבה בכי, אבל גם יום של פתיחות נפשית גדולה, לרצות שאלוקים ייתן כוח לעמוד בכל המשימות הגדולות של השנה הקרובה, של השנים הקרובות. כמו שאחינו נוהגים לברך, חזקו שנים רבות, טובות ונעימות, בעזרת השם, עם כל בית ישראל, תודה וחתימה טובה. שנת התחברות, עניין, צמיחה. שנה שנוכל להזכיר כל הזמן להשם את הנקודה החיובית, הפנימית, הנשמתית. היא קרובה אלינו, היא בפינו ובלבבנו. נחפוץ בה, נרצה בה, נלחם למענה. היא תתגלה, הנקודה הפנימית, גם בתוכנו, גם על כל הדור הזה, גם על העולם כולו.